שלום, בשבוע הבא בעזרת השם נדון בסוגיה יותר הלכתית, האם אפשר לברך על טראמפ, אדם שפוגש את טראמפ בלייב או כל נשיא, האם אפשר לברך עליו שחלק מכבודו לבשר ודם או לא? שלא עשה ניגוי גם, נכון, נכון. הסיפור עם רבי יהודה, אז זה שבוע הבא סוגיה הלכתית. השבוע אנחנו נעשה סוגיה כלילה יותר, יותר בעבודת המידות, לגבי מכות מצרים. אנחנו בפרשת וירא עכשיו מתחילים את מכות מצרים. בפרשה שלנו יש כמה מכות? שבע, יפה. שבוע הבא יהיה לנו עוד שלוש, נכון? פרשת, יפה, כי מניין בו אומר בעל הטורים, בו גימטריה שלוש, שבוע הבא שלוש, פרשה שבע. אנחנו נרצה לעבור, אני לא אעבור על כל המכות, נעבור על ארבעה מתוכם, שנלמד מוסר שלומדים מכל מכה ומכה. הרי כתוב שהמכות לא היו רק כדי לפרק את המצרים, כי כדי לפרק את המצרים גם מספיק מכה אחת. אלא היה כאן שתי דברים, אחד מידה כנגד מידה, המצרים עשו עוול, מידה כנגד מידה, כל מכה היא מידה כנגד מידה לפי מה שהם עשו לנו, וחוץ מזה יש כאן מאוד מוסר לעם ישראל, אנחנו צריכים לגדול מהמכות האלה, כן? אז בתור דוגמה רק אני הביא את הקדמה, הבאתי את רב צדוק הכהן מפרי צדיק, הוא כותב ככה, אומר הזוהר הקדוש, תחזי, תתאה דכל דרגין מוחה בקדמיתה, אמר רבי שמעון מתת השר הקוץ הבריחו וכולי, אין שם, והיינו, דמכות מצרים היו עשר, ובכל מקום מספר עשר מורה על עשר ספירות, ובכל מכה יצאו ישראל ממידה אחת מעשר קליפות שהם בזה לעומת זה, שנכנסו למידה אחת בקדושה. וזהו נגוף ורפו, נגוף למצרים ורפו לישראל, על דרך שנדרש בזור הקדוש. ועל כן, כשהתחיל השם התברך המכות, מתת הלילה, התחיל לזה מלמטה למעלה, היה הראשונה להפוך המים לדם, והדגה אשר ביאור מתה, והוא נגד מידת מלכות, תורה שבעל פה, ים התלמוד. והדגים דחמידו דאורייתא. ולעומת זה אצל מצרים בקליפת מים הזידונים ודגים דפריצה, וזה שנאמר בהפטרה במפלת מצרים, והדבקתי דגת יאוריך ונטשתיך המדבר אותך ואת כל דגת יאוריך. ופירש רש"י דגת יאוריך כל גיבוריך, והיינו מפני שקליפת מצרים תאווה, נקראו גיבוריו דגת יאוריך דגים דפריצה כאמור. יש כאן כמובן הרבה סוד, על בית זה רק בשביל העיקרון שקשור אלינו. אומר רב צדוק, כתוב נגוף ורפו. כל מכה הייתה נגוף למצרים ורפו לישראל. גם עם ישראל גדל בכל מכה ומכה. הקדוש ברוך הוא העביר אותנו סדרה של אמונה במכות מצרים. זה התחיל, גם בגשמיות רואים את זה, מהמים שנמצאים מתחת לקרקע, חדת צפרדעים שהם דו יבשתיות כאלה, ועד לאט קינים שזה כבר האפר, ולאט לאט זה עולה. הרוב עד שמגיע לנשמות מכת בכורות. ממש, כל רבדי הבריאה עברנו במכות מצרים. אומר רב צדוק, כל מקום שכתוב עשר, ברור שזה ישר רומז לעשר ספירות. מה זה עשר ספירות? לא ניכנס לכל זה, אבל ממש בקצרה, זה עשר הנהגות כלליות שהקדוש ברוך הוא מנהיג איתם את עולמו. כן? חסד, גבורה, תפארת, נצח, כל זה, זה הנהגות שאנחנו הנבראים נפגשים עם הבורא דרך ההנהגות הללו. וכל מכה ממכות מצרים היא גם כנגד ספירה. ממטה למעלה, מהמלכות, יסוד עד למידות העליונות. והוא מקביל שם, הזוהר מקביל ממש כל מכה, איך היא רומזת לספירה הרוחנית, איך מהתומה, הרי זה כנגד זה עשה השם, כל דבר שיש אותו בעולם, כנגד התאומה יש אותו בתארה. אז כל מכה היא יציאה מהתאומה של אותו מידה למידה של הקדושה. אז גם כאן הזוהר מביא זה בבחינה מאוד עמוקה ורוחנית. אנחנו נלמד יותר דברים מוסריים שאפשר ללמוד מכל מכה ומכה, כמובן שיש הרבה דברים. אז כל מכה תפסתי איזה נקודה קטנה שאפשר ללמוד ממנה מוסר לעבודת השם. אז נתחיל ממכה דם, אני קורא מקור ראשון. ממכה דם, אחד הדברים שצריך וחייב ללמוד זה לזכור שכל הפרנסה שלך זה משמיים. כידוע, מידת הביטחון היא שורש כל עבודת השם. הגאון מבין לו כותב, כל עבודת השם זה כדי להביא אותך לביטחון חזק בבורא. איפה מתבטא הביטחון הזה בצורה מאוד מאוד חזקה ואימתנית? פרנסה. לא סתם אנחנו מתפללים למלא על פרנסה, והספרים מלאים בדברים על הפרנסה. פרנסה זה לא רק, טוב, צריך לחיות בעולם, צריך כסף הזה. יש בזה משהו מאוד גדול וחזק בעניין הזה של פרנסה. ושם מתבטא העירת שמיים והביטחון של האדם מאוד. עד כדי כך יש דיבור של צדיקים שאומרים, אתה לא יודע אם אתה ירא שמיים עד שלא קיבלת ניסיון של כסף. אם באת לידי ניסיון של כסף ועמדת בו, תדע יש לך עירת שמיים על הראש. עד שלא הגעת ניסיון של ממון, אתה לא סגור על זה. כי ממון זה כוח. זה דמים. אדם קונה את זה, לא סתם קונה את זה דמים. זה אדם ממש, בסוף החיים זה הזמן. כן? ואדם קונה את הכסף בדמיו ממש. כשאדם מגיע לניסיון של כסף לא כשר ועומד בו, זה מראה על יראת שמיים. זה לא סתם. הסוגיה של ביטחון מאוד קשורה לממון. איפה רואים את זה במכה דם? אז אני קורא מקור א' בשמות רבה. אומר המדרש. ויאמר אדוני אל משה אמור אל אהרון. אמר רבי תנחום, למה לא לקו המים על ידי משה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, המים ששמרוך כשהושלכת ליאור אינו דין שילקו על ידך. כן, המדרש המפורסם שמשה לא יקרא את היאור כי הוא היה שם בטבע. אוקיי? חייך לא ילקו אלא על ידי אהרון ונטה ידך על מימי מצרים, הכל מה שביאור ובאגמים ובנערות ועל כל מקווה מימיהם ויהיו דם, מה שבקיתון והיה דם בכל ארץ מצרים, אפילו מה שמצרי רוקק דם היה. אומר המדרש, הדם לא היה רק ביאורים אלא בכל הכלים, אפילו ברוק שלהם. המצרי היה עורק רוק, היה יוצא לו דם. בדיוק, זה עכשיו המידה סביב. מפני מה הביא הקדוש ברוך הוא עליהם דם? למה הקדוש ברוך הוא יקרא אותם דווקא בדם? הרי הכל מידה כנגד מידה. אומר המדרש, שכך אמר לאברהם, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי, לפי שלא היו מניחים בנות ישראל לטבול מטומתם, כדי שלא יהיו פרים ורבים. הם לא נתנו לבנות ישראל לטבול בנידתן, הם אמרו יופי, עכשיו הם יהיו אסורים על נשותיהם, לכן מידה כנגד מידה, מידה הם לקו בדם. לפיכך לקו המים בדם, ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה השם, והדגה אשר ביאור מתה. ועכשיו הבאתי את זה בשביל הסוף. אמר רבי אבין הלוי ברבי, ממכה דם השאירו ישראל, ממכה דם עם ישראל נהיה מיליונר. למה? מכרו להם מים. כיצד? המצרי בישראל בבית אחד והגיגית מלאה מים, ומצרי הלך למלות הקיתון מתוכה, הוא שולף כוס, מוציאה מלאה דם, ישראל שותה מים מתוך הגיגית, והמצרי אומר לו, תן לי את המים שיש לך ביד, נותן לו, הופך לדם. אי אפשר לברוח מזה. שתי קשים באותו כוס, הכל דם. עד שהוא לא שילם כסף, זה נהיה דם. שילם כסף, חזר להיות מים. ועם ישראל מכר מים. העסק הכי רווחי שיש, למכור מים. מה רואים מכאן? די מאוד קשור לסוגיה של פרנסה. כתוב, כמו שאומר חובת הלבבות באריכות, אדם שעושה השתדלות בפרנסה צריך לעשות השתדלות. על מה השתדלות? אומר חובת הלבבות, איך אני אדע במה לעבוד? אומר חובת הלבבות צורה מאוד פשוטה. תראה מה אתה, יש לך נטייה טבעית. נטייה טבעית, ואתה אוהב את זה, אתה מרגיש שאתה פורח שם, לך תעבוד בזה, עבודה ישרה, תקבע עתים לתורה, הכל בסדר. מתי אדם עובר את הגבול? שהוא מתפלל על פרנסה, על אתה מתפלל וחוסם תוך כדי את השפע. מה זה אומר? אדם אומר, הוא חייב עכשיו 100,000 שקל. עכשיו הוא מתפלל, השם הקשה, אני חייב 100,000 שקל, לא מותרות, חייב אותם. והוא אומר, רגע, אבל מה הסיכויים שלי להרוויח 100,000 שקל? משם זה לא הגיוני, משם זה לא הגיוני, טוב, נשאר רק לוטו. השם שאני אזכה בלוטו. הוא חוסם את השפע, למה? אל תגיד לקדוש ברוך הוא איך להביא לך את השפע. אתה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא בצורה פשוטה. אם הקדוש ברוך הוא ירצה, גם תתפרנס ממכירת מים למצרים. אתה לא, הקדוש ברוך הוא יכול לפרנס אותך באלף דרכים. אתה צריך לעשות את ההשתדלות שלך בצורה פשוטה. מה הנטייה שלך הטבעית? לך תעבוד בזה, תפרח. אין מצווה לעבוד במשהו שגורם לך צער. הפרנסה שלך קצובה מראש השנה. איך תקבל אותה, באיזה צינור? זה בחירה שלך. אתה תבחר צינור כשר, תקבל אותה בקשרות. תבחר צינור טמא, תקבל אותה בטומאה. הפרנסה שלך קצובה. זה לא, אין לה לברוח. וזה לימוד מאוד גדול. עם ישראל נגזר עליהם בראש השנה הזה להיות עשירים. מאיפה הם יהיו עשירים? הם עבדים. הם ימכרו מים. מה, למכור, איך אומרים, נכון, אנשים אומרים מצחוק היום. מה, אתה יכול למכור, בדיוק, כן, אפשר למכור קרח. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אתה יכול להתפרנס ממכירת מים למצרים. אז זה דבר מאוד גדול שבסוגיית הפרנסה, אדם צריך להסתכל על החיים בצורה ישרה ואמיתית עם בורא עולם. אני עושה את ההשתדלות שלי באופן ישר וקשר, והפרנסה תגיע בקשרות. כמו שיש איסור לא להשתדל, לשבת בחיבוק ידם ולא לעשות כלום, יש גם איסור לעשות השתדלות מיותרת. זה גם איסור, אתה מראה חוסר ביטחון. אדם שרואה לכל הכיוונים, זה מראה שהוא כבר איבד את הפרופורציות. זה מראה שאתה לא עושה מצד השתדלות, אתה נובע מתוך פחד, מתוך בעלה. אדם צריך, איך? להיות מאוזן, בדיוק. זה לימוד מאוד גדול שרואים ממכת דם. סתם הבאתי כאן משהו יפה משות שבט הלוי, הרב ווזנר, הוא ככה על פי המדרש הזה הוא גם מתרץ קושייה בפשט. כתוב, אני אגיד את זה בעל פה שנוכל להתקדם, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת שכן, איך? מרותק לכסף וכל לזהב ושמלות, נכון? וחז"ל אומרים שלמה הקדוש ברוך הוא אמר למשה בקשה, הוא אמר דבר נא, נא זה הלשון של בקשה, בקשה תגיד לעם ישראל שהם יוצאים ממצרים שיקחו איתם שלל מהמצרים. למה בבקשה? אומרים לך בוא תיקח מיליון דולר, לא צריך לבקש יותר מדי בקשות, אדם ילך לקחת את המיליון דולר. למה הוא ביקש מעם ישראל? או הגמרא אומרת בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם יהיה סבל במצרים, אבל גם יצאו ברכוש גדול. אמר הקדוש ברוך הוא כדי שתתקיים נבואתו של אברהם, בקשה שיקחו כסף מהמצרים. עם ישראל לא רצה, חז"ל אומרים למה? תיחת הדרך, מה יעשו עם כסף במדבר? יש להם מן, יש להם זה, למה צריך כסף? לא, בקשה סיכול כדי לקיים הבטחתו של אברהם אבינו. או 90 חמורים נעובים, נכון? עכשיו, למה עם ישראל לא רצה לקחת? יש לזה כמה תירוצים. תירוץ אחד, כמו שאמרנו, הם ידעו שבמדבר הם עכשיו בדרך לארץ ישראל. יש להם מן. אם יש לך מן, ומשה רבנו הרב שלך ויש לך שכינה, מה אתה צריך כסף? זה סתם כאב ראש. לא רצו לקחת. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, הרב עוד מתרץ על פי המדרש. למה עם ישראל לא רצה לקחת? כי כבר היו מיליארדרים במכת דם. במכת דם כל אחד מחר כל היומיים לאנשים, עשו מלא כסף, פתאום אומרים, טוב, תקחו עוד כסף, מה אני אעשה עוד כסף? יש עוד מיליארדים, מה יעשה עם עוד מיליארדים? ועדיין לקחו בשביל לקיים את המצווה לצאת ברכוש גדול.
כל
השירים
שיש להם מיליארד
מוצאים,
שיש לו שניים
מוצאים, רואים שהסתפקו, כמו שאתה אומר, כתוב שהעני בישראל יצא עם 90 חמורים נושאים כסף וזהב, זה כמויות לא נתפסות. אז זה גם הרב עונה לפי המדרש הזה מסביר למה עם ישראל לא רצה לקחת, ואף על פי כן הם לקחו כדי לקיים את ציווי השם. אני הופך עמוד, אני קורא מקור ג', אתם רואים ספר דברים, במודגש פרק ח', דברים ח', כתוב את הפסוק המפורסם, וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. אז כולם מבין את הפסוק הזה בכלליות, תדע שכל הכוחות שיש לך, וכל מה שפעלת בעולם הזה, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. אל תראו מה זה, ממש מחזק את מה שאמרנו. איפה מתבטא שיא הכוח, הביטחון בהשם, שאתה בפרנסה שלך. כי בפרנסה אדם מרגיש שהוא עשה. אני הקמתי מפעל, אני למדתי, אני הלכתי, אני. שמה, אם שמה אתה מצליח להגיע לשכל הזה הישר, לדעת, כל ה-IQ שלי וכל ההשתדלות שלי, הכל זה מהשם, שם מתבטא הכי הפסוק הזה. איפה רואים את זה? תרגום אונקלוס. איך אונקלוס מתרגם את הפסוק, כי הוא נותן לך כוח לעשות חי, אומר התרגום שורה מתחת, ותדקר יד את השם אלוקך, תזכור את השם אלוקך, הרי הוא יעיב לך עצה לקנות נכסים. מה זה לעשות חיל? לעשות כסף. זה נקרא לעשות חיל, לקנות נכסים. אומר התרגום, וזכרת, כי הקדוש ברוך הוא נותן לך עצה לקנות נכסים. זה לא שהיה לך איזה רעיון גאוני וזה, נכון? היה לך רעיון גאוני. מאיפה זה נפל לך הרעיון הזה? הכל מהקדוש ברוך הוא. אז רואים עוד פעם ששם מתבטא מאוד חזק, אותו דבר אני קורא למטה, הגמרא ביומא, דף למד ח', אמר בן עזאי, אם כוונתך לשם שמיים, אל תדאג שמא מעבידיך יפטרו אותך מעבודתך. זה עם התרגום של המפרשים. כי בסופו של דבר, בשמך יקראוך לשוב לתפקידך, ובמקומך ראוי לכבודך ישובוך, הכל קצור, ואתה תגיע לאן שאתה צריך להגיע. והכסף שהם נותנים לך, אתה לא מקבל מתנה מאנשים. הם רק הצינור להביא לך את הכסף שנגזר עליך. זה לא סותר שאתה אומר לו תודה, מצד הכרת הטוב שהוא הצינור. אז תזכור שהוא צינור, כן? מהכסף שמיועד לך משמיים יתנו לך, אה? גדולה ביזת הים מביזת מצרים, כן?
אז כמה צריך אתה שואל?
מה זה כמה צריך?
כמה כסף צריך?
נכון, רואים, היה ספר גדול, נכון? נכון. שכן אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות שהגיע זמנה ליפול נוגעת במלכות המיועדת לחברתה, אפילו כמלוא נימה. אומר בן עזאי בגמרא, אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. אדם שזוכה לקחת את המשפט הזה ולהכניס אותו לראש, דהו, נגמר לו מידת הקינה בעולם הזה. אתה לא יכול לגעת, גם אם תראה 1,000 טילים, תעשה 1,000 סיבובים באוויר, אתה לא יכול לקחת שקל שלא נגזר שתקבל אותו. גם אם אתה מרגיש ששדדת בנק, הרווחת מיליון, אז המיליון הזה יהיה לך חור במקום אחר, פתאום טיפולי שיניים, פתאום פנצ'ר, אתה תקבל מה שנגזר עליך. אדם שיודע את זה, אומר חובת הלבבות, הוא חי בשלווה. הוא עושה את ההשתדלות שהוא חייב, ומשחרר לפי גדרי ההלכה, וזהו. הוא יודע הכל. אין אדם נוגע במוכן לחברו כי אם לא נימה. הכל קצוב לו לבן אדם. אז זה לימוד שלמדנו במכת דם, העניין הזה של הביטחון, ובפרט בענייני פרנסה. שהרבה דרכים למקום לפרנס את בריאותיו, אפילו מנקור מים. אם נגזר, ככה זה יקרה. אז זה ממכת דם. עכשיו אני עובר למכת ספרדיה. ממכת ספרדיה אפשר ללמוד דבר מאוד גדול לעבודת השם, על חומרת מידת הכעס. כידוע, מידת הכעס זה באחד המידות הכי גרועות. הגמרא אומרת על זה לשון מאוד חריפה, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. יש זוהר מפחיד, לא רציתי להביא אותו. הזוהר כותב שאדם כועס, הנשמה שלו מסתלקת ממנו. ונהלי רבי יוסי אומר בזוהר, וקשה מאוד שהיא תחזור. לא פשוט. יש איגרת מאוד נדירה של הרמב״ם, אני לא זוכר בדיוק את הגיל שהוא הרמב״ם. הרמב״ם, ככה זכור לי, הרמב״ם. יש את איגרת הרמב״ם גם, נכון, שאומר לא לכעוס. על הרמב״ם כותב באיגרת שהוא התבונן על מידת הכעס והבין בשכל שלא יוצא ממנה שום דבר טוב, לא רוחני ולא גשמי, והוא כותב, היום אני, נראה לי זה בן 67, הוא כותב שם. היום אני בן 67, ומיום עומדי על דעתי לא כעסתי. אחרי שהוא הבנתי שזה לא טוב, לא כעסתי. תראו מה זה מוח שליט על הלב של הרמב״ם. אומר, ראיתי שלא יוצא מזה כלום, אסור הלכתית, זהו, אין כעס. כמו שהגמרא אומרת, כל הכועס, הוא מרוויח דבר אחד רק. עצבים, ככה כמו את הגמרא. הכעס לא מקדם כלום ולא זה. עכשיו, אדם יודע את זה, וזה לא... ברור שיש בן אדם שיש לו נטייה יותר לכעס מאנשים אחרים, וזה הניסיון שלו, והעבודה שלו זה לא להיבייל. כעסת, תמשיך לעבוד. לא רק שתגיד, הלך לי הנשמה. אבל בכללי, אדם צריך לדעת שהוא צריך לעבוד על הכעס. מידת הכעס העמי כל כך קיצונית, שחזל מאוד יחמירו איתה יותר משאר המידות, עד כדי כך שלפי הרמב״ם, כל מידה יש לה מקום עבודת השם, בדרך האיזון. הרמב״ם כותב, אל תהיה קמצן, אל תהיה פזרן, תהיה נדיב. תמיד תהיה בדרך האמצע, לפי הרמב״ם. חוץ ממידה, כמה, יש אולי שתי מידות שהרמב״ם כותב לא ככה, איפה? כעס. בכעס, הרמב״ם כותב, הכי קיצוני, אין כעס, לפי הרמב״ם. זה לא, אל תהיה כעסן, אל תהיה יבש, תהיה כעסן נמוך, כן, חמוץ חריף, לא. הוא אומר, אין כעס, לפי הרמב״ם. למה? למה זה כזה קיצוני? כי בכעס יש משהו שאין בשאר המידות, שזה טירוף הדעת. ברגע שאדם כועס, מה דומה הנשמה מסתלקת? איפה עיקר משכן הנשמה של הבן אדם? בשכל. השולחן ערוך כותב בסימן כף A, בהלכות הנחת תפילין של ראש ויד, הוא אומר שאתה מניח תפילין של יד, תכוון לשעבד להשם את התאוות שהם כנגד הלב, ואת הנשמה שהיא כנגד המוח. הנשמה ממלאת את כל הגוף, אומרת הגמר בברכות. אבל עיקר מקום משכן הנשמה זה בשכל. אדם שהוא כועס, השכל שלו נאבד ממנו. הנשמה מסתלקת, כמו שזה אומר הזוהר. ואז אדם יכול לעשות דברים שהוא בכלל לא רוצה לעשות. איך שמעתי ממישהו שאמר, אנחנו לא דנים אותם, זה לא פשוט, אבל הרבה אנשים שיושבים בכלא, זה בגלל רגע אחד של מסך שחור כזה. שהוא כעס, פתאום השני אחד הוא יתאפס, רגע, מה עשיתי? הוא לא עושה זה בחיים. אלא מה? היה כאן איבוד שכל. לכן חז"ל אומרים, זה מידה מאוד קיצונית. יש מידה, קינה, מאוד מסוכן. הרבה מידות מסוכנות. אבל להגיע לחריפות כזאת, שאנשים יכולים להרוג מישהו עם המידה הזאת, זה רק מצינו אולי במידת הכעס, כזה קיצוניות וכזאת מהירה. לכן כעס זה מאוד מסוכן. איך זה קשור למכת צפרדע? אומר רש"י. רש"י מביא את המדרש אגדה. כתוב בפסוק, ויהיה תארון את ידו על מימי מצרים, ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים. לכאורה היה צריך להיות כתוב, ותעל הצפרדעים. אז חלק תרצו על פי הפשט, זה הולך על הזן. כמו הגיעו לכאן, הגיע הסוס לכאן. מה זה הגיע הסוס? מכת הסוסים, כן? כאילו הוא הולך על המין. על רש"י מביא את המדרש אגדה, ואתה על הצפרדע, באמת צפרדע אחת הייתה. צפרדע אחת הייתה, והיו מקים אותה ומתזת נחלים נחלים. או, היה צפרדע באמת רק אחת עלתה, צפרדע גדולה אחת עלתה מהיור. והמצרים באו להרוג אותה, נתנו לה מכה, פתאום היא משריצה צפרדעים. והיא מקים אותה, משריצה. עד שיקרו אותה בלי סוף, וכל ארץ מצרים התמלה צפרדעים. ואנחנו שואלים, אז אתם נותנים מכה ראשונה, ראיתם שהיא מטילה עוד צפרדעים? אז זהו, תפסיקו, זהו, אין עוד. רואים שממשיכים להרביץ לה. למה? רואים, כעס, אדם יכול לדפוק את עצמו עם כעס, והוא ימשיך לעשות את זה. אדם גם נכנס ללופ כזה, שהוא לא חושב. הוא עכשיו צריך לדפוק עצבים, אבל אתה מחיב לעצמך, הוא ימשיך להחיב לעצמו. כי הוא כרגע לא בשליטה. בואו נראה איזה...
אתה גם
מוציא
אותו
ממצב
רוח
טוב. זה בטוח, נכון? כן, נכון, כעס. כעס זה מאוד קיצוני. הבאתי סיפור כאן, סיפור מפורסם של הספר חסידים, כמה זה קיצוני. תראו את הספר חסידים, סיפור מאוד יפה. מעשה בבן אחד שכיבד את אביו ביותר. מעשה בבן שכיבד את אביו ביותר. אומר הספר חסידים, היה איזה בן אחד שאצלו כיבוד הורים הייתה, הוא החמיר מה בעוד. אמר לו אב, אתה מכבדני בחיי, תכבדני במותי. אמר לו אב, הוא היה לפני פטירה. אמר לו, כמו שכל חייך כיבדת אותי, יש לי בקשה אחת, קח אותה לתשומת לבך. אני מצווך שתלין כעסך לילה אחת ועצור רוחך שלא תדבר. אמר לו, הצוואה שלי, שכל פעם שיש לך כעס, אין שום בעיה. אבל אתה הולך לישון בלילה, מאחר אתה עושה מה שחשבת לעשות לפני. התעצבנת על מישהו, אתה אמרת, אני הולך לעשות ככה, אין שום בעיה, אתה רוצה, תעשה את זה. אתה הולך לישון רק למחרת. זה הייתה הצוואה שלו. אומר הספר חסידים, מה קרה? לאחר פטירת אביו, הלך למדינת הים, פעם זה היה מאוד נהוג, לא היה טלפונים, אדם הולך לסחורה, חוזר אחרי שנה, שנתיים לפעמים 10. והניח אשתו מעוברת, אשתו הייתה בהיריון, הוא הלך לעשות כסף, אחרי כמה שנים הוא חוזר, טוב. והוא לא ידע, הוא לא ידע שאשתו בהיריון, שהתעברה. כן? היא הייתה בתחילת ההיריון, לפני חודש שלישי שהיה עדיין אין בטן, הוא הלך לעשות נכסים, טוב. והתעכב בדרך ימים ושנים, הוא התעכב בדרך, אחרי שנים הוא חוזר לבית שלו. וכשחזר בעיר, בא בלילה, הוא הגיע בלילה לעיר, טוב, הוא בא להיכנס לבית אחרי שנים, לראות את אשתו, ועלה לחדר שאשתו הייתה שם, סוחבת, ושמע קולו של בחור שהיה מנשק אותה. הוא נכנס, הוא שמע שיש מישהו בחדר, משתו. אומר, אין שום בעיה, הולך להכין את החרב. מה זה? זנתה תחתיו. ורצה להרוג שניהם. הוא בא להרוג אותם, פתאום הוא אמר, יש צוואה של אבא. אני ארוג אותם, מחר. צוואה של אבא זה צוואה של אבא. וזכר מצוות אביו, וישיבה לטהרה את החרב. שמע ש... פתאום הוא שומע מה הוא אומר, שמע ש... פתאום הוא שומע את אשתו. הוא אומר לאותו בחור, בנה שאצלה כבר יש שנים רבות שהלך אביך מאצלי, אילו היה יודע שנולד לו בן כבר הגיע להשיא לך אישה. פתאום הוא שומע שנייה אחרי שהוא הכניס את החרב. את האישה, את אשתו אומרת לבחור, אתה יודע שיש לך אבא שהוא כבר שנים בדרך, אם היה יודע שנולד אתה כבר הוא היה מגיע אל כאן מזמן. היה יכול לרצוח את אשתו ואת הבן שלו. איך הוא ניצל מזה? המתנה. נשם 10 שניות. נשם 10 שניות. כששמע זה הדבר אמר, פתחי לאחותי רעייתי, ברוך השם שעצר כעסי, וברוך אבי שציווני לעצור כעסי לילה אחד, שלא הרגתי אותך ואת בני. ושמחו שמחה גדולה ועשו משתה לכל עם הנמצאים ושמחו הרבה מאוד. תראו מה הכוח, זה לא סתם לספור עד 10, לספור עד 10 זה גאוני. אדם שיש לו כוח לספור עד 10 זה גאוני, אתה מחזיר לך את הדעת.
גם בר מצווה עשו וגם חתונה.
גם בר מצווה וגם חתונה, כן. אז תראו איזה יופי, מה שאמרתי לכם עם הצפרדעים, זה מובא בשם הסטייפלר, אבא של הרב קניאבסקי, אה?
במכת הרוב יש גם צפרדעים, אז למה זה...
או המפרשים שואלים את השאלה שלך באמת מה החידוש של מכת הרוב, והשפתי חכמים אומר שכל מכה היא מידה כנגד מידה, תסתכל במדרש תנחומה, שהוא מסביר שאפילו שהיה צפרדעים בהרוב, יש עניין דווקא בהרוב עצמו. המדרש תנחומה ממש עונה לשאלה הזאת.
היית שם
צפרדעים? לא, ברור שהכתוב טוב, בוא נראה את הרגע, הרב זילברשטיין מחישוקי חמד, הוא מביא את זה בשם הרב סטייפלר. אני קורא את זה, הוא מביא סיפור, הוא אומר חישוקי חמד. מעשה ברב, שכבר בשבוע הראשון שהגיע לקהילה מסוימת, הגיעו אליו בני זוג שמצב השלום בית שלהם היה קשה מאוד, כן? כל היום היה שם סנדלים וצלחות מעופפות בבית. הם סיפרו שמדי יום מתנהלות ביניהם קטטות ומריבות, שמררות את חיי המשפחה בביתם, כל מריבה קטנה על עניין שולי הופכת למהרה למריבה גדולה, ומתחננים לרב שייתן להם עצה. אז תראו איזה רב חכם. נצנץ במחור רעיון מבריק. תשמעו, אמר לבני הזוג, אגלה לכם סוד, יש אצלי מים קדושים. שלף להם את המים הקדושים, הלך להביא איזה בקבוק מהברז, אמר, יש כאן מים קדושים שהם עוברים אצלי שנים בירושה. מי ששותה אותם, זה משהו סגולה. מה הסגולה שלהם? מים מבורכים המסוגלים לשלום בית. אני מוכן לתת לכם בקבוק בחינם, אך כדי להפיק מהם את התועלת, מה הסגולה שלהם? יש לדעת איך להשתמש בהם. המשיך והסביר להם תורות השימוש במים. בכל פעם שאחד מכם עומד לצוק על השני, הוא חייב לשתות מהמים הקדושים, ואז המים האלה משפיעים על כל הזה. מה הוא צריך לעשות? ישתה תלונתו, וקודם ישתה כוס מהמים הקדושים, רק לאחר שירתיח את המים. הסגולה של המים האלה עובדות, רק אחרי שאתה מרתיח אותם. או, בשבת זה באמת שם יעזור. אבל אתה צריך לקחת את המים, להרתיח אותם, לשתות, ואחרי כמה זמן אתם תראו פתאום תהפכו לאנשים אחרים. טוב? את הרעיון ההצעה הזאת, ברור שמאיפה הוא למד, הוא למד מהגמרא, הגמרא אומרת שיש הלכות גט מקושר. מה זה גט מקושר? יש גט רגיל ויש גט מקושר. גט מקושר זה גט מאוד מיוחד שנכתב לכהנים. כהנים בטבע שלהם הם אנשים חמים, אומרת הגמרא. הם צריכים לעכב את זה לטובה, יש להם הרבה חיות, אבל הם גם, זה יכול להביא אותם לרתחנות. לכן, חזל פחדו שכהן יריב עם אשתו, ולא, הפיוזים שלו מאוד קצרים, ואז ישר הוא יגיד לה, יאללה, את מגורשת, יגרש אותה במקום, טוב, אחרי הוא יחזור בו, הוא בא להחזיר אותה, לא יכול להחזיר אותה, גרושה? כהן לא יכול להחזיר גרושתו, אסורה עליו, ואז אנשים ידפקו, לכן חזר אמרו, מה נעשה? אנחנו נעשה הלכה מיוחדת, שאתה צריך לכתוב גט מקושר, זה גט שלוקח הרבה זמן לכתוב אותו, ואז שיכתבו אותו, הוא ירגע, יחזור בו. כן, כדי, נכון, מקופל כזה. את הרעיון להצעה הזאת שאהב מתקנת גט מקושר, שתקנו חכמים משום כהנים קבדנים, שהוא באים לידי כעס בקלות, ומגרשים את נשותיהם, וכשנרגעו מרגזם, שוב לא יכלו להחזיר את גרושותיהם, שרי כהן אסור בגרושה. משום כך תקנו לעשות גט מקושר, שתהליך כתיבתו ארוך וקשה, במגמה שעד שכתב הגט יירגע הבעל ויתפייס עם אשתו. כמו כן, תראו איזה יופי, לסבא מקלם, שהיה אחד מגדולי המוסר בדורות האחרונים, הייתה הנהגה מופלאה. שתפר חליפה מיוחדת לשעת הכעס, וקיבל על עצמו שמעולם לא ייחס תארם ללבש את החליפה הזאת. ועד עד שאתה מגיע לחליפה כבר אתה לא כועס.
החליפה
הוא שמה,
זה
בעלייה סוגל. יפה. ובספר חסידים נאמר, כמו שראינו את הסיפור מקודם. ועכשיו אני קורא את המעידך, שזה קשור לסוגיה שלנו. ומעידך, כשאדם אינו מרסן את עצמו, הוא מגיב לאלתר בחוסר איפוק, אש המריבה בוערת יותר ויותר, כי דברי הגמרא בסנהדרין, אי תיגרא מריבה היא דומה לכמו לחור בסכר, שכל מילה היא מגדילה את החור עד שכל הסכר נפרץ. ועכשיו אני קורא את השורות המודגשות, וכפי שראינו במכת הצפרדע, שבתחילת צפרדע אחת הייתה, והיו המצרים מקים אותה, והיה עם התזת נחילים נחילים. ואמר כך, על כך, מרן הסטייפלר, רבא שרב קנייבסקי זצ"ל, שעה שראו המצרים כי בכל מכה שמקים את הצפרדע עם התזת נחילים של צפרדעים, הלא הדעת נותנת שהיו צריכים להפסיק על אתר. אבל מה מידת הכעס אומרת? עד רבה, מכיוון שמקים אותה והיא מוסיפה להתיז, אני אתן לה עוד מכה. ואתה דופק את עצמך מתוך הכעס. הרי כל שכן וכל שכן שיש להוסיף ולהתנקם בה ולהקותה שוב ושוב, לפיכך ככל שהוסיפה והשריץ הצפרדעים, ככה מתם בערה בקרבם והוסיפו להקותה, עד שכוסתה כל ארץ מצרים מצפרדעים. וכך היא דרכם שבעלי מריבה, מאומת הריב סוגרת את עיני השכל, ובבולמוס המלחמה לא עוצרים לחשוב, מתלהטים ומתלהמים, אף על פי שעל כל מכה סופגים כפליים. ואכן הסגולה פעלה את פעולתה, והבני זוג האלה באמת הגיע שלום בית, בזכות המים הקדושים האלה. למה? כי הם לקחו זמן להחזיר את השכל. זה עצם ללמוד מאוד גדול שלומדים מהצפרדע. כעס, דבר ראשון מי שנדפק בו, זה רק אתה. יכול להיות שהוא באמת, לא תמיד אדם השם, אני לא אומר שאדם תמיד השם, לפעמים באמת הזולת השם. לפעמים אדם סתם מתנכל עליך, באמת עושה לך רע. וזה טבעי הכעס הזה. אבל בין זה לבין שאני אכעס, זה שתי דברים שונים. יכול להיות שהוא באמת טועה, אבל אני לא צריך לדפוק את עצמי בגלל שהוא טועה. אתה צריך לעצור את רוחך, לחשוב בהיגיון, ואיך להביא את עצמך למחוזות יותר טובים. יש לנו 5 דקות, אז אולי נספיק את מכת קינים, את הרוב לא נספיק כנראה. אז אמרנו, מכת דם למדנו את העניין של ביטחון בהשם, ובפרט בענייני פרנסה. מכת צפרדע למדנו על הכעס, עכשיו עוברים לקינים. קינים לומדים מזה מה רבו מעשיך השם. זה גם קשור מאוד לסוגיית הביטחון. שהקדוש ברוך הוא, אתה רואה את הגדולה שלו, נהיה לרב צבי יהודה, נהיה לי דמורה בשם הרב צבי יהודה, שהיה אומר מה גדלו מעשיך השם, מה קטנו מעשיך השם. שאתה רואה את הגדולה של הבורא, שיש לו גלקסיות ענקיות, שכל כדור הארץ הוא כמו פירור אבק לאדם, וגם יש נמלים. והקדוש ברוך הוא יש לו השגחה פרטית על הכל באופן שווה. זה דבר עצוב. אומר המדרש, התברך והשתבח שמו של מלך מלכי המלכים, שהוא מלך על כל מלכי הארץ, אדון ומושל על כל יושבי תבל. כיסו שמי השמיים והארץ אדום רגליו, שנאמר כה אמר השם, השמיים כיסי והארץ אדום רגלי. מלכותו במרום וממשלתו בעומק. מעשה כל העולם גלוי לפניו, ותעלומות כל גבר פרוסים לנגדו. דרכי כל אדם הוא חוקר, ומצדי כל חי הוא בוחן. בסתרי כליות הוא יודע, ורזי לבבות הוא מבין. וכל מחשבות חשובים לו, וכל נסתרות גלויות לפניו. אין תעלומות לפני כיסו, ואין נסתר מנגד עיניו. כל רז ורז הוא סודר, וכל דבר ודבר מבין. בכל מקום הוא צופה, רשעים וטובים. שנאמר בכל מקום עיני השם צופות רעים וטובים. השתבח שמו והתרומם זכרו, שאוזן ומפרנס את כל העולם כולו, מקרני רעמים עד ביצי קינים. זה משפט מאוד מוכר, נכון? הקדוש ברוך הוא אוזן את כל העולם מקרני רעמים עד ביצי קינים. ביצי קינים, אנחנו יודעים שזה משהו מאוד קטן. מה זה קרני רעמים? אומר המדרש. ומהו קרני רעמים? בהמה טהורה, ושניים הם בעולם, זכר ונקבה, אחד במזרח ואחד במערב. ופעם אחת ל-70 שנה מזדקק זה לזו, וכשיבוא הזכר לנקבה חוזרת הנקבה ראשה ונושכת את הזכר ותהרוג אותו וימות, ותלך הנקבה מעוברת 12 שנה. עד ה-12 שנה הולכת הרגיה ותראה ותשתה מים, ובתחילת 12 שנה נופלת על צידה, ושוב אינה יכולה לעמוד, ומפרנס אותה הקדוש ברוך הוא ברחמיו, וכו' וכו'. אומר כאן המדרש דברים מאוד עמוקים ונשגבים, הרואים שהרעם הזה זה חיה ענקית. על הקדוש ברוך הוא זן מהבעלי חיים הכי עצומים עד ביצי קינים. במקדת קינים רואים, לומדים את העניין של ההשגחה הפרטית. שפעמים אדם חושב, שיגיד, הקדוש ברוך הוא משגיח בכלליות, חס ושלום. אבל, איבדתי את המפתח, לא עברתי את המבחן, לא הצלחתי בעבודה, טוב זה, אין כזה דבר. הכל בהשגחה פרטית נפלאה, כל צד וצד שלך בהשגחת הבורא. אין הבדל בין כוכב לקינה, הכל בטל לפניו יתברך. זה רואים, תראו, אני קורא למטה את הפסוק, בשמות למד ג' ויאמר משה אל אדוני, ראה אתה אומר אליי, אל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. אומר משה לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, אתה אמרת עליי שידעתיך בשם. איך רש"י מסביר את זה? אומר רש"י, ואתה אמרת ידעתיך בשם, הכרתיך משאר בני אדם בשם חשיבות. רש"י מסביר את המושג שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני יודע אותך. מה הכוונה אני יודע אותך? יש לך חביבות יתרה לפניי. למה רש"י הסביר את המילה ידיעה מצד חביבות ולא ידיעה? רק עשה משהו לרשי. אני קורא למטה ספתי חכמים, אומר הספתי חכמים, דקשה לו לרשי, דמשמע מן הפסוק, דידיעת השם למשה לבד ובפרטות, אבל לשאר בני אדם אין ידיעת השם והשגחתו בפרטות, אלא בכללות. אם אתה מסביר את הפסוק כפשוטו, זה נשמע ככה, ואתה אמרת ידעתיך בשם, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אותך אני יודע לפרטי פרטים. מה, לא מתי, ושאר בני אדם יש השגחה כללית, רק למשה יש השגחה פרטית. לכן אומר רש"י, חייבים להגיד שהמילה יודע, אין הכוונה השגחה פרטית על משה, כי השגחה פרטית יש על כולה, אלא הכוונה ידיעה זה חביבות. לכן אומר הספתי חכמים, וחלילה זה, כי השגחת השם בפרטות על כל ברואה מקרני רעמים עד ביצי קינים. השגחה פרטית זה על כל פיפס ופיפס בעולם. אותו דבר יש לזה ראיה מאוד יפה מהגמרא בחולין, כי אני אגיד את בסוגם, כי אנחנו עכשיו מסיימים, זה כן מחלוקת ראשונים לגבי בעלי חיים. לגבי בן אדם יש השגחה פרטית. על גבי בעלי חיים זה מחלוקת מאוד גדולה בין הבעל שם טוב הקדוש לרמב״ם, האם יש השגחה פרטית, כלומר עכשיו יש אריה שטרף את הזברה, האם גם על זה יש השגחה פרטית, שדווקא הריה הזה יאכל את הזברה הזאת במקום הזה, או שאצל בעלי חיים זה נקרא השגחת המינים, יש השגחה כללית, על מין האריה, על זה שהריה הזה עכשיו יאכל את הזברה הזאת, זה השגחה כללית, זה לא השגחה פרטית. לזה שיטת הרמב״ם ממורה נבוכים, שזה השגחה כללית, בא בעל שם טוב הקדוש וחלק ואמר לו, גם על תולעת, אם העלה ייפול לידה או עליה, זה גם השגחה פרטית. זה מחלוקת בין השם טוב לרמב״ם, אבל בבן אדם יש השגחה פרטית. לפרטי פרטות, בפרט אם אתה יהודי, בפרט אם אתה צדיק גדול, אומר הרמב״ם, וכולם מסכימים לזה, זה ממש השגחה פרטית לפרטי פרטות. אני קורא את הגמרא בחולין ונסיים איתה, שזה ראיה מאוד גדולה, אומר הרבי מלובביץ' לבעל שם טוב, אומר את הגמרא בחולין, למה לשלח קוראים שלח? זה השולט דגים מן הים. והגמרא מספרת, רבי יוחנן, כאב אחד זה שלח, שרבי יוחנן היה רואה את העוף הזה שלח, שהיה שולט דגים מהים, נראה לי היום זה השלדג, כן? היה אומר רבי יוחנן, משפטיך תאום רבה. כל פעם שרבי יוחנן היה רואה שלדג, היה אומר, תראה מה זה, משפטיך תאום רבה. מה זה, מה קשר משפטיך תאום רבה? אומר רש"י, שזימנת שלח לשפוט ולעשות נקמתך בדגת הים, להמית המזומנים להמית. היה אומר רבי יוחנן, תראה את השגחה פרטית יש בעולם. הקדוש ברוך הוא מזמן לשלח הזה, נראה לך, הוא סתם תפס דג? דווקא הדג הספציפי שהקדוש ברוך הוא אמר שהיום הוא ישלם מן המים, דווקא אותו הוא תפס. מה? משפטיך תאום רבה. תראה איזה דיוק יש בדין. אומר, אני קורא למטה הרבי מלובביץ', בליקוטי שיחות לאדמו"ר מלובביץ', זצ"ל כותב, שאמר בעל התניא, מכאן ראיה לשיטת הבעל שם טוב מהגמרא הזאת. יש השגחה פרטית גם על דגים. הרמב"ם כתב, זה השגחה כללית על הדגים. כאן רואים בגמרא, רש"י אומר, משפטיך תאום רבה, שלח תפס דווקא את הדג הזה. שהשגחה פרטית היא על כל דבר קטן ופעוץ. הקדוש ברוך הוא מזמין את השלח להעניש את אחד מדגי הים הכי קטנים, מניגוד לדעת הרמב"ם ממורה נבוכים. ובזה יובנו גם כן דברי רש"י בחומש, השלח ופרשו רבותינו זה השולט דגים מן הים. למה רש"י כותב פרשו רבותינו? כי אפשר היה לחשוב, כי זהו טבעי. ומה שלמדו רבותינו במקרא ומשפטיך תאום רבה, הוכחה רבה היא שיש השגחה פרטית. אז רואים מכאן שמכת קינים לומדים את העניין הזה להכניס לך לראש שיש השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא מזמן פרנסה גם לביצה של קינה. אז מה אתה בלחץ? אתה צריך לדעת שיש לך בורא עולם איתך תמיד ולחיות את שיבית השם הזה לנגדי תמיד כפשוטו. אם על ביצת קינה יש השגחה פרטית, כל שכן על כל תנועה ותנועה שלך.
זה שקורא
אמר, אצבע אלוהים. אצבע אלוהים, נכון. טוב, לא הספקנו את מכת הרוב, אולי שבוע הבא נמשיך את שאר המכות, הרוב והלאה. אני רק עושה סיכום מה ראינו. התחלנו עם הסיכום של שבוע שעבר לגבי השמות. ראינו בפרשה שלנו שהמכות של למצרים, וגם היה נגוף למצרים ורם רפו לישראל, וראינו כמה מוסרים שלומדים עבודת השם מכל מידה. ראינו ממכת דם, דיברנו על הביטחון בהשם בפרט בענייני פרנסה, בצפרדע על מידת הכעס, ומקינים השגחה פרטית. שלום ישראל.